ביום ראשון בערב מדליקים נר ראשון של חנוכה. אני מוצא שאחד מהדברים שתמיד מאוד חסרים בהבנה של מה היה בחנוכה זה הרקע ההיסטורי. אנשים לא לומדים היסטוריה ולא יודעים היסטוריה. וזה מאוד מעניין שבכלל בחנוכה אנחנו לא... חוץ מהדלקת החנוכיה, אנחנו לא עושים משהו שהוא לימוד הנושא. חז"ל לא תקנו את זה, לא תקנו את זה. כי הדלקת החנוכיה בחלון הסמוך לרשות הרבים זה כדי שהעוברים ושבים שיראו את החנוכיה, יראו את האור הלא שגרתי, יבינו שיש פה משהו, וזה בעצם מה שנקרא בלשון חז"ל פרסומי ניסה, צריך לפרסם את הנס. העניין של פרסום הנס הוא דבר שאנחנו מכירים אותו גם ממקומות אחרים, כן? יש בפורים היה נס, ובפסח היה יציאת מצרים. אז מה אנחנו עושים בפסח? אנחנו יושבים וקוראים את הסיפור של יציאת מצרים. בפורים אנחנו קוראים את המגילה, מגילת אסתר, שמספרת את מה היה. בחנוכה לא קוראים שום דבר. לא קוראים, אבל שום מגילה. גם בפורים מזכירים על הניסים, אבל חוץ מזה גם קוראים את המגילה. כלומר, חלק מהעניין של פרסום הנס זה הבנת הסיפור, שההבנה של מה שקרה. בחנוכה אין לנו את זה. אין מגילת חנוכה שבה מסבירים את הדברים. ולכן הרבה דברים מאוד לא ברורים, ואני הייתי רוצה טיפה להשלים אותם, או לתת איזה רקע היסטורי כדי להבין מה היה. חנוכה זה אירוע מאוד מעניין, כי הוא לא מופיע בתורה, וגם לא בתנ״ך. משה רבנו לא הדליק נרות חנוכה. גם לא יהושע בן נון, גם לא דוד המלך, גם לא מרדכי ואסתר. כל האירוע של חנוכה בכלל קרה הרבה אחרי חתימת התנ״ך, 200 שנה ויותר אחרי חתימת התנ״ך. התנ״ך, בדפים האחרונים, מתאר מבחינה היסטורית את שיבת ציון בימי הבית השני, הקמת הבית השני. הסיפור של חנוכה קרה בסוף שלטונם של היוונים בארץ ישראל, זאת אומרת, הסיפור של המלחמה סיים את שלטונם בארץ ישראל. המרד של החשמונאים סיים את שלטונם בארץ ישראל, אבל באותו זמן הם בעצם גם נלחמו עם הרומאים בכל המקומות האחרים בעולם, והם הפכו להיות נחלת ההיסטוריה כאשר המעצמה הבאה היא רומא. לכן חנוכה לא מופיע בתורה. לא מופיע בתורה, לא מופיע בתנ״ך. בחנוכה קרה דבר גדול. בחנוכה, מה שבעצם אנחנו מציינים לדורות, זה את נס הישרדותו של העם היהודי, כעם. זאת אומרת, היוונים, המלחמה עם היוונים הייתה מלחמת תרבות. היא לא הייתה מלחמה בסגנון המלחמות האחרות שהיו לנו עם כל העמים האחרים. נגיד, עם האשורים. האשורים באו והגלו אותנו, הגלו את עשרת השבטים. הייתה שם מלחמה, היה שם הרג גדול מאוד של יהודים. בגלל שהם לא הסכימו לגלות מרצונם, אז היה מלחמה והיה הגליה. יותר מאוחר זה קרה עם הבבלים, כשבאו ו... כאילו את מה שנשאר, אחרי שעשרת השבטים כבר גלו, אז 100 שנים וקצת יותר אחר כך באו נבוכדנצר מלך בבל והגלה את תושבי יהודה והחריב את ירושלים ושרף את בית המקדש. אפילו בתקופת הפרסים, שהם בעצמם לכאורה לא יזמו שום דבר נגדנו, הם רק פשוט ירשו אותנו כגולים מנבוכדנצר או ממלכות בבל, אבל הם התירו את דמנו, וזה הסיפור של מגילת אסתר. זאת אומרת, המלך אחשוורוש נתן אישור, נתן את טבעת המלך להמן בן המדת האגגי, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. יותר מאוחר, הרומאים עשו פחות או יותר, מבחינה מסוימת, מה שעשו הבבלים, החריבו את הבית השני, הגלו את עם ישראל מארצו, והוא נמצא בגלות עד היום הזה, מפוזר בכל קצוות העולם. וגם שם היה הרג גדול מאוד של יהודים, כי שוב, יהודים לא גלו מעצמם מרצונם, הם הוגלו. והדבר היוצא דופן במיוחד הוא העניין של היוונים. היוונים מעולם לא הגלו אותנו מארצנו. לאורך כל תקופת היוונים, שהסתרה על פני 180 שנה שהם שלטו, החל מאלכסנדר מוקדון עד אנטיוכוס, עם ישראל היה בארץ ישראל. הם לא הגלו אותנו בארץ. הם גם לא ניסו להרוג אותנו. לא היה מצב שבו המרד של החשמונאים הוא בעצם פתח את המלחמה. זאת אומרת, המלחמה נוצרה לא מזה שהם באו לתקוף אותנו, אלא מזה שאנחנו מרדנו בהם. עכשיו, זה מאוד מעניין שכתוב בתורה ככה, בפרשת בחוקותיי. כתוב, אם בחוקותיי תלכו וישבתם לבטח בארצכם, וזה משה רבנו אומר, עוד לפני שנכנסו לארץ בכלל. כלומר, משה רבנו אומר בשם הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותיי תלכו וישבתם לבטח בארצכם, ואם לא, אז כתוב, והשימות יני את הארץ ושממו על האויביכם היושבים בה ואתכם הזרי בגויים, ויש שם את כל התוכחה שמתאר את כל מה שיקרה לעם היהודי כשהוא יהיה מחוץ לארצו בגלות. בסוף נבואת התוכחה שם, יש פסוק של נחמה. בסוף התוכחה בפרשת בחוקותיי, כתוב שם ככה בפסוק, שאם עם ישראל יחטא ויתחייב כתוצאה מזה גלות, והוא יוגלה מארצו, הקדוש ברוך הוא מתחייב, וזאת אותה נבואת נחמה, וזה לשון הפסוק. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחייב שגם אם עם ישראל יחטא, והוא ייאלץ כביכול להעניש אותו בהגליה, הוא ישמור, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו בגלות שלא נכלה לעולם. עוד פעם, הנה הפסוק. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כלומר, אפילו אם הם יפרו את הברית איתי, אני לא אפר את הברית איתם, ואגרום לכליונם ולמצב שהם לא יהיו. וזה אחד מהמקומות בתורה, שקדוש ברוך הוא מתחייב שעם ישראל לא יכלה לעולם. עם ישראל הוא עם הנצח. עכשיו, על הפסוק הזה, כתוב בגמרא, במסכת מגילה, ככה, שהפסוק הזה בעצם רומז לארבעת הגלויות שעתידות להיות. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כאשר הביטויים לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, ארבעת הדברים האלה מתייחסים לארבעת המלכויות שתחתיהם היינו בגלות. שזה בבל, פרס ומדי, שנחשבות לאחד, יוון ו... אדום, רומא. לא גאלתים, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לא גאלתים, אומרת הגמרא, לא גאלתים זה בימי היוונים. בימי היוונים לא גאלתים, שהעמדתי להם את שמעון הצדיק ואת מתתיהו חשמונאי ובניו. עכשיו, ובאמת אנחנו רואים ש... בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה דבר שאני תמיד חוזר עליו, שהנס הכי מדהים בהיסטוריה, שאנחנו יכולים לראות אותו היום, למי שמבין, פשוט לצרף את הנתונים ולהבין שמדובר פה בנס מוחלט. זה שלושת המילים, עם ישראל חי. עם ישראל חי זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם. כל הסיבות הם שלא יהיה עם ישראל. ועם ישראל חי על הפעם ועל חמתם של כל שונאי ישראל וכל אלה שרוצים לחלוט אותו, בגלל אותה הבטחה. שלא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. העניין הוא שכשאנחנו לוקחים את הפסוק הזה ומנסים להבין אותו בתוך ההקשר הכולל שלו, הוא קצת, הוא נוצרת שאלה לכאורה שהזכרתי אותה קודם לכן, אני רק אחדד אותה ונסה להבין אותה, ונסה להסביר מה הכוונה בה. הפסוק הזה בתחילתו אומר כך, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. להפר בריתי איתם, נכון? אז הוא מדבר פה על המצב שעם ישראל, אם יחטא ויתחייב גלות, והוא יהיה בארץ אויביהם, נכון? בארץ אויביהם. אז איך המדרש אומר שזה מתייחס לארבעת המלכויות? מילא בבל, אכן הגלו אותנו מארצנו והיינו בארץ אויביהם, לא היינו בארץ, היינו בבבל. הפרסים קיבלו אותנו בירושה, אבל גם כן היינו לא בטריטוריה שלנו, לא היינו בארץ ישראל, היינו שם, ב-127 המדינות שעליהם שלט המלך אחשוורוש. הרומאים, גלות אדום, הגלו אותנו מארצנו, וכאמור, זאת הגלות הכי משמעותית, אנחנו כבר בגלות הזאת 2,000 שנה. אבל על היוונים זה לא נכון להגיד את זה. היוונים מעולם לא הגלו אותנו מארצנו. אז איך אפשר להגיד, בהיותם בארץ אויביהם לא גאלתים בימי היוונים? הרי היוונים לא הגלו, לא עברנו מארצנו לארץ אויבינו, נשארנו בארץ ישראל. מובנת פה השאלה, זאת אומרת, לא מובן פה העניין של מה זה בארץ אויביהם. מה שיוצא מזה, זה דבר מאוד מעניין, שארץ ישראל, ארץ ישראל, כשיהודים נמצאים בתוכה, אבל הם נמצאים במצב, שנגדיר אותו עוד מעט, שהוא מצב של גלות, יכול להיות מצב שארץ ישראל היא ארץ אויביהם. ארץ ישראל עצמה היא ארץ אויביהם, כמו שקרה בתקופת היוונים. וכאן אנחנו צריכים להבין באמת מה קרה. מה שצריך להבין שקרה, בתקופת היוונים היה דבר מאוד מאוד ייחודי, שלא קרה באף אחד מן הגלויות האחרות. היו הרבה דברים ייחודיים לגלות יוון. אבל הדבר הבולט ביותר, שנסה טיפה להבין אותו, זה התופעה שנקראת התייוונות. שיהודים התייוונו. בגלות בבל לא מצאנו יהודים מתבבללים. ובגלות פרס לא מצאנו יהודים מתפרססים. ובגלות אדום לא מצאנו יהודים מתאדמים. אבל בגלות יוון מצאנו יהודים מתייוונים. עכשיו, צריך להבין שההגדרה הנכונה של גלות, גלות זה לא רק שבאופן טכני העם לא נמצא בארצו. גלות, בהגדרה המדויקת, זה מצב שהדברים לא נמצאים במקום שהם צריכים להיות. זה נקרא גלות. ועם ישראל הוא עם הספר. עם ישראל הוא העם שקיבל את הספר. ואמר עליו נעשה ונשמע, הוא קיבל את התורה והביא אותה לעולם. אנחנו הבאנו לעולם את חמישה חומשי תורה, את עשרת הדיברות. זה המקום הנכון של הדברים. שעם הספר הוא באמת עם הספר, והספר הכוונה רק לספר אחד, שיהיה ברור. זה ספר תורת האלוקים. בגלל זה אנחנו נקראים עם הספר. בתקופה של היוונים קרה דבר יוצא דופן, שבו העם היהודי ויתר על הספר שלו. זה נקרא שהעם היהודי התייוון. המתייוונים ויתרו על הספר שלנו, ואימצו את התרבות היוונית. וזה דבר מאוד ייחודי, הוא לא קיים כאמור בשום מקום, הוא קיים רק אצל יוון, לא בבבל, לא באשור, לא בפרס, לא ברומא, רק ביוון. עכשיו, כשאנחנו לומדים את הדברים האלה, אנחנו נלמד טיפה את הרקע שהוביל למרד של החשמונאים. אז קודם כל, כמה נתונים יבשים, היסטורית. היוונים שלטו בארץ ישראל במשך 180 שנה. בתקופת ימי הבית השני, כאשר הבית השני, מאז הקמתו עד חורבנו על ידי הרומאים, עמד על מכונו במשך 420 שנה. בשלב הראשון, מי שנתן את האישור לבנות את הבית השני, היו מלכי פרס ומדי. וכשהבית נבנה, ובתקופה של עשרות השנים הראשונות, השלטון, המעצמה הגדולה בעולם הייתה פרס, והשלטון, שלטון העל על היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, היה שלטון פרסי. 34 שנה אחרי הקמת הבית השני, 34 שנה אחרי, התרחשה המהפכה הזאת, שבה אלכסנדר מוקדון יוצא ממוקדון ומתחיל לכבוש את העולם, והוא כובש את כל העולם המיושב של אותו זמן, כמעט את כולו, כולל את כל אירופה, את אפריקה, וחלקים גדולים מאוד מאסיה. ממש כמעט עד הסוף, עד לסין ויפן. הוא הגיע, כבש את הודו, הוא הגיע, ונזכור שאז, בתקופה היא לפני בערך 2,300 שנה, 2,400 שנה, 2,400 שנה בקירוב. זה היה העולם המיושב, זה היה לפני גילוי אמריקה, לפני גילוי אוסטרליה, זאת אומרת, מה שהיה זה שלושת היבשות האלה. אירופה, אסיה ואפריקה. ואלכסנדר מוקדון כבש את זה מידי הפרסים, מוטט את ממלכת פרס ומדי, ושם את יוון על המפה. זה קרה, כאמור, 34 שנה אחרי הקמת הבית השני. היוונים עתידים לשלוט מאז אלכסנדר מוקדון עד סיום תקופת שלטונם בארץ ישראל לפחות, ולמעשה בכל העולם גם, 180 שנה. זה הרבה זמן. 180 שנה. מדובר על בערך מחצית מימי קיומו של הבית השני. הכיבושים של אלכסנדר, אלכסנדר מוקדון, שהעולם קורא לו אלכסנדר הגדול, זה מאוד מעניין שאין הרבה אנשים בעולם שזכו לתואר הגדול, אבל ככה הוא רשום בספרי ההיסטוריה שלהם. אלכסנדר the Great, אלכסנדר הגדול. כאשר אם מסתכלים על האיש עצמו, הוא באמת הגיע להישגים יוצאי דופן, כנראה ייחודיים, בגיל צעיר מאוד. הוא בסך הכל חי 32-33 שנה, זה הכל. הוא מת בגיל מאוד צעיר. בגיל 18 בערך הוא קיבל את השלטון ברומא, במקדוניה, וזהו, אלה היו 12-13 שנה בערך שהוא כבש בהם את כל העולם בפרק זמן קצר מאוד, והפך להיות בעצם מלך העולם. לכן הוא אלכסנדר הגדול. אחד מהדברים הנוספים שצריך לדעת על אותו אלכסנדר הגדול, זה שהוא לא רק היה גדול מבחינה צבאית, אלא הוא גם, היה לו גם, וזה מופיע גם אצלנו במקורות, הוא היה גם אינטלקטואל. הוא היה תלמידו של אריסטו, אריסטו הפילוסוף היווני, שאבא שלו עוד, של אלכסנדר, לפני שאלכסנדר עוד היה ילד, שכר אותו כדי שיהיה המורה הפרטי שלו. ואלכסנדר היה לא רק מצביא, אלא גם אדם חכם, גם אדם חוקר, אדם שהעריך ואהב חוכמה. וכמובן שהוא העריץ את אריסטו ואת החוכמה היוונית, הפילוסופיה. יש אגב מקומות בתלמוד, באופן מאוד מרתק, ששם מוזכרים שיחות שהיו לו לאלכסנדר עם חכמי ישראל, שיחות פילוסופיות בנושאים שונים. הדברים טובים בצורה מאוד ציורית, מאוד, אבל רואים שהבן אדם היה בן אדם חוקר, אדם שהוא לא רק מצביא כוחני שכוחו בחרבו, אלא גם בשכלו. כשאנחנו בוחנים בפרספקטיבה היסטורית, מה שהוא עשה, זה שהוא בכיבושים שלו השפיע על התפתחות התרבות בעולם כולו, הרבה זמן אחרי שהוא מת, ולהרבה זמן אחרי שמלכות יוון, או המעצמה היוונית, הפסיקה להיות מעצמה. וזה כאמור היה 180 שנה, שזה בפרספקטיבה היסטורית לא הרבה זמן, אבל מה שהוא עשה אז, הכיבושים שלו, ונראה עוד מעט מה הכוונה, השאירו אפקט הרבה זמן אחרי שיוון כבר לא מעצמה. עד היום הזה. הוא מת ממחלה כנראה, ככה אומרים. זה מלאריה או מחלה אחרת שם באזור, במזרח הרחוק, שהוא הלך למסור הכיבושים שלו. כן. כן. בהוד הוא מתים ממחלות, כנראה זה לא התחיל היום, זה כבר היה אז. בכל מקרה, מה שצריך להבין, כדי להבין, אני מבין כל הדברים האלה, לא, אני לא מורה להיסטוריה ולא רוצה ללמד היסטוריה, פר סי, רק לשם היסטוריה, אלא כדי להבין את הרקע למלחמה שהייתה לנו איתם. עכשיו, אלכסנדר בעצמו היה אדם מאוד פתוח, מאוד רחב אופקים, סקרן מאוד. וחוץ מזה שהוא כבש, וברור שהוא כבש עם כל הברוטליות של כיבושים של אימפריאליסטים, אולי היה שונה מיתר האימפריאליסטים, אבל אחרי שנגמרו הכיבושים, מה עושים עם העמים שכבשת? אז הוא בעצמו באופן עקרוני היה מאוד סובלני יחסית. ולא הכריח אותם באופן כפוי לקבל את התרבות היוונית. אלא הוא קודם כל, מתוך סקרנות, למד. הגיע למקומות וניסה ללמוד את התרבויות השונות של כל העמים הרבים שהוא כבש. הוא כמובן הביא איתו את התרבות היוונית ואת החוכמה היוונית, אבל הוא לא כפה אותה על האנשים, אלא נתן להם לשלב אותה עם מה שיש להם, וזה בעצם מה שנקרא הלניזם. ההלניזם זה מיזוג התרבויות של יוון עם התרבויות המקומיות. אבל כאמור הוא לא מלך הרבה זמן, בסך הכל 12 שנה. ואחרי שהוא שם את יוון על המפה, הוא מת, וכשהוא מת למעשה ברמה עקרונית קרה שם שבר גדול. כי היורשים שלו רבו ביניהם. וזה היה לו פשוט לחלק את הממלכה האדירה הזו, בעצם לחלק את המלכות על העולם. וזה התחלק לארבעה מחוזות של שליטים יווניים ששולטים על מקומות שאלכסנדר כבש בעולם. מבין ארבעת המחוזות האלה, אנחנו נדבר על שניים שנוגעות אלינו, וזה השלטון של מה שנקרא לימים בית תלמי, תלמי, שהיה אחד מהיורשים, אחד מארבעת היורשים של אלכסנדר, ומקום מושבו היה באלכסנדריה במצרים, והוא שלט על כל האזור של אפריקה, זאת אומרת, אחרי מותו של אלכסנדר, זה היה הנתח שהוא קיבל. האזור של אפריקה והאזור ההוא. היה עוד שליט אחד בשם סלובקוס או סלווקוס, אני ממש מתנצל בפני היוונים אם אני לא מבטא את השם נכון, כי אני לא מכיר את האקצנט היווני. סלווקוס, סלווקוס, הוא שלט בסוריה. על כל האזור הצפוני. עכשיו, פה אנחנו נכנסנו בדיוק, או נפלנו בדיוק בין הכיסאות. כי מה שקרה, הייתה מחלוקת בין בית סלווה, סלווקוס, לבין בית תלמי, בתחום של מי נמצאת ארץ ישראל. האם היא שייכת לסוריה או שהיא שייכת למצרים? האם היא שייכת לתלמי או לסלווקוס? מה שקרה זה שבית תלמי גברו, ולאורך רוב 180 השנה האלה, ארץ ישראל הייתה תחת שלטונם של היוונים ששלטו במצרים, זאת אומרת בית תלמי, אבל המאבקים והמתח בינם לבין בית סלווקוס על פיסת הקרקע הזאת, תראו, ארץ ישראל היא לא היום רק נמצאת במוקד של סכסוכים טריטוריאליים, גם אז היא הייתה בין שני יוונים, והיו כל הזמן מתח והיו גם מלחמות ביניהם. בסופו של דבר, וזה הדבר שהוביל לכל מה שקרה אחר כך, בסופו של דבר, לקראת סוף 180 השנה האלה, באחת מן המלחמות ניצח אחד מהמלכים שהיו משושלת בית סלווקוס, אנטיוכוס, אנטיוכוס השלישי, את השליט מבית תלמי, ולקח את ארץ ישראל לתחת חסותו. אחרי מותו, מלך אנטיוכוס הרביעי, וזה האנטיוכוס שעליו אנחנו מדברים כל הזמן בחנוכה.
שהוא היה בסוריה.
הוא היה בסוריה. האנטיוכוסים שייכים לשושלת של בית סלווקוס בסוריה. ולאורך כל הזמן הזה, ההלניזם הפתוח, לא הכפוי, השפיע מאוד על כל העמים שנכבשו תחת כל המחוזות, הן בסוריה והן במצרים, כל העמים שהיו תחתיהם, הם הושפעו מההלניזם מרצון, לא בכפייה. זה קרה גם בארץ ישראל לצערנו, והתחיל תהליך מאחרי הכיבוש של ארץ ישראל על ידי אלכסנדר, לאורך 180 השנה האלה, התחיל תהליך של התייוונות של יהודים. יהודים התחילו בהתחלה לשלב את התרבות היוונית עם המורשת והמסורת היהודית, אבל אחר כך הם פשוט התייוונו לגמרי. ממש עזבו את כל התורה, עזבו את כל המצוות, והתייוונו לחלוטין. כמובן שבתוך כל המהלך הזה היו יהודים יראים, שומרי תורה ומצוות, שהיה חשוב להם מסורת ישראל, ושמרו על קלה כבחמורה. רק הבעיה הייתה שהייתה ירושלים, ובירושלים היה בית המקדש, ובית המקדש היה צריך להיות מנוהל לפי חוקי התורה, באופן מאוד קפדני. זה הגיע למצב שבו היה רוב של מתייוונים בארץ, והתחיל מאבק פנימי בתוך הציבור היהודי על השלטון בבית המקדש, כי הכהן הגדול והשלטון, זה היה חלק מה... זה היה גם עניין יוקרתי, זה לא רק היה להיות משרת בקודש. כאילו, הכהן הגדול הוא, מי שעומד מול השליטים הכובשים, מול היוונים, מול ה... לא משנה מי הם, בשם עם ישראל. ואז התחיל מאבק פוליטי, ובמאבק הפוליטי הזה היה רוב ללא, למתייוונים. ואז היו מצבים שהיו כהנים גדולים, מתייוונים לחלוטין. לא שומרי תורה ומצוות, חיים ונושמים ובטוחים שתרבות יוון זה הדבר, אבל הם היו מפעילים את בית המקדש. עד כדי כך שהיו כהנים גדולים כאלה. היו כהנים גדולים. מחללי שבת, לא שומרי מצוות, והיו כהנים גדולים. זה היה גלות נוראית, וזה הדבר. עכשיו כשאנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו יכולים להבין למה יוון, למה בפי חז"ל, השלטון של היוונים נקרא גלות יוון. אף על פי שלא גלינו מארצנו מבחינה פיזית, אבל גלינו מבחינה תרבותית, גלינו מבחינה רעיונית. זאת אומרת, כשיש יהודים שמתנקרים ליהדות ומאמצים את תרבות יוון בארץ ישראל, אז ארץ ישראל היא ארץ אויביהם. זאת אומרת, אויביהם שולטים בה בפועל. אויביהם או הקונספציה של אויביהם מנהלת אותה. זה היה התהליך. זה היה התהליך, צריך לדעת את זה. עכשיו, איפה התחילה הבעיה? כלומר, שהובילה לחנוכה. מה שקרה זה שאותו אנטיוכוס, אנטיוכוס הרביעי, בגלל בעיות פוליטיות ומלחמות שהיו לו, החליט להיות קשוח ולומר, אין יותר סובלנות. אני מכריח עכשיו את כל העמים הנכבשים תחתיי לאמץ את התרבות היוונית. והם בזה יוצאים מן הכלל, כולל היהודים. אני רוצה לקרוא לכם קטע מספר חשמונאים, שמתאר מה היה שם, כדי שנביא. נקרא כמה קטעים משם. אז כך מתואר בספר חשמונאים, פרק א'. לא ברור מי כתב אותו, אבל הוא מתאר מצב שמקובל בספרי ההיסטוריה שאכן כך היה, אז בואו נראה. המלך אנטיוכוס. ויכתוב המלך אנטיוכוס אל כל מדינות מלכותו למור, אך תורה אחת וחוקה אחת לכל יושבי ארצנו. עכשיו מדובר עוד פעם על המצב שבו ארץ ישראל סופחה לשלטון היווני בסוריה, של מלכי בית סלובקוס, שבו היה שם השליט, והוא עכשיו הוציא צו, אך תורה אחת וחוקה אחת לכל יושבי ארצנו. ויעזבו כל עמי הארץ את חוקותיהם, ויעשו כאשר ציווה אותם המלך, כי לא הייתה ברירה, מי שלא עושה ככה זה לא המלצה, מי שלא עושה ככה הורגים אותו. אתם תראו עוד מעט באיזה אכזריות. אז הוא מתאר שם בספר חשמונאים, ויעוטו גם הרבים מבני ישראל, ויזבחו לאלילים, ויחללו את השבת, כי זה היה, אחד מהגזרות היה לחלל את השבת. זאת אומרת, הם תפסו שליהודים יש איזה עניין פה, והם אמרו לא, אתם תהיו כמו כולם, ואתם תעבדו גם בשבת. וישלח המלך ספרים ביד הרצים אל ירושלים ואל כל ערי יהודה, ויצבום ללכת בדרך גויי הארץ. זאת אומרת, יצא צו מלכותי שהם חייבים לקבל את חוקות, החוקה היוונית, וזהו. לבלתי אקריב עוד עולה ומנחה בקודש, ולבלתי אסך נסך להשם, ולהפר את השבתות ואת המועדים, לחלל את המקדש ואת הכהנים, ולהקים במות ובתים לאלילים, ולהקריב בשר חזיר וכל בהמה טמאה. זו הייתה גזרה. להקריב בשר חזיר בבית המקדש, לא לקדוש ברוך הוא, אלא לאלילים היוונים. עוד דבר אחד, וזה מאוד מעניין, ויצווה לבלתי הימול להם כל זכר. ברית מילה הייתה איסור, ותראו עוד מעט באיזה אכזריות הם כפו אותה. גם היום צריך להבין, לפי התפיסה הליברלית-הומניסטית, ברית מילה זה child abuse. זה התעללות בילד, ילד קטן, בן 8 ימים, אתה לא שואל אותו כלום, אתה לוקח אותו, עושה לו ניתוח, לא בחדר ניתוח, לא באופן סטרילי לכאורה לפי הסטנדרטים הרפואיים, מה זה הברוטליות הזאת ובשביל מה? אז היה חוק המדינה, אסור לעשות ברית מילה. ויצווה לבלתי אימו להם כל זכר ולשקץ את נפשותם בכל דבר פיגול, חובה למכור בשר פיגולים, בשר חזיר, בשר סוסים וחמורים בחנויות. והמטרה הייתה להעבירה מחוקות האלוהים ולשנות את דרכם. וכל איש אשר ימרה את פי המלך מות יומת, עונש מוות. אין פה, זה לא המלצה. כל מי שלא עושה את זה עונש מוות. אלה הדברים אשר העביר בכל מדינות מלכותו ויפקד פקידים על הארץ לעשותם. היה כפייה, הוא אכף את זה על ידי חיילים שפשוט אכפו את ההוראות האלה. וישלח לכל ערי יהודה ויצווהם לזבוח זבח. מה הייתה התוצאה? ויסוגו רבים ממצוות השם, ויצמדו לגויים, ותשחט כל הארץ לפניהם. זאת אומרת, הם הצליחו. קודם כל, היה כבר תהליך של התייבנות מרצון. אבל עכשיו שזה הפך להיות חוק המדינה, וזה עונש מוות, אז רבים עוד הצטרפו לכל אלה שעזבו את מצוות השם. ויהי הם נוגסים את העם, ויתחברו במערות ובכל מקום אשר מצאו שם מפלט. אז אלה שכן רצו לשמור את מצוות התורה נאלצו, מכיוון שהיה פיקוח של פקידים ופקחים שאכפו את הדברים, הם נאלצו ללכת למערות וללכת לגור במקומות מסתור, כיצור הם ירדו למחתרת כדי לשמור את התורה. עכשיו, ויהי בשנת 145, ב-15 יום לחודש כסלו, ויקימו שיקוץ משומם על מזבח השם. בבית המקדש. ויבנו במות בכל ערי יהודה מסביב. בתוך עכשיו בית המקדש הם מכריחים לעשות פולחן אבל לאלים היוונים. ויזבחו ויקטרו בחוצות העיר ולפני פתחי בתיהם. ויקראו את ספרי תורת השם לקראים וישרפו אותם באש. אסור ללמוד את התרבות היהודית. לוקחים ספרי התורה וקוראים אותם ושורפים אותם באש. וכל אשר נמצא איתו ספר ברית השם וכל השומר את פי השם, היכו לפי חרב, כאשר ציווה המלך. כמשפט הזה עשו לבני ישראל מדי חודש בחודשו, בהיקבץ העם אל הערים. זאת אומרת, היה איזה מין מבדוק פעם בשבוע, בחודש, היו עושים בדיקה יותר אגרסיבית, מי מקיים את הדברים ומי לא. וב-15 יום לחודש, זבחו את זבחיהם על הבמה אשר הקימו נוכח מזבח השם. עכשיו, הקטע הבא הוא קטע מאוד גרפי. אני קורא את הדברים, אני צריך לדעת מה היה. ואנשים אשר מלו את בניהם, הומתו על פי המלך. כל אישה שילדה ילד ועשתה לו ברית מילה, עונש מוות. עכשיו, מה הם היו עושים? הם לקחו את התינוקות אלה שנימולו, התינוקות אלה, בני 8 ימים, את העוללים תלו בצווארם, ואת המלים אותם הרגו בחרב ויבוזו את בתיהם. אז הם הרגו את האימהות ואת המוהלים, ותלו את התינוקות האלה, כדי שכולם יראו ויראו מה קורה לתינוק שמלים אותו. ורבים מבני ישראל דבקו בתורת השם, וישמרו מלאכול כל דבר תמה. ויבחרו את המוות משקץ את נפשותם ומחלל את ברית השם, וימותו. והיא קצף גדול על כל ישראל. עכשיו בא הסיפור שמוכר, או לפחות חלק מהאנשים שמרו אותו. בימים ההם היה כהן בישראל, ושמו מתתיהו בן יוחנן, בן שמעון, מבני יהויריב בירושלים, והוא יושב בהר מודעית, במודיעין. ויהי כאשר באו פקידי המלך עיר מודעית להעביר את העם מתורת השם לעבודת האלילים ולזבוח להם, וילוו אליהם רבים מבני ישראל, כל המתייוונים, באו איתם. ומתתיהו ובניו התחזקו, ויאמרו שרי המלך אל מתתיהו לאמור, הן איש נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים, וגם רבה משפחתך, לכן קרב נעתה ראשונה לעשות את מצוות המלך כאשר עשו בכל מדינות מלכותו, וגם כל אנשי יהודה וירושלים. ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך וייתן לכם זהב, הכסף ומתנות יקרות. כלומר, אתה אדם בעל השפעה, אם אתה תעשה את זה אז יהיה לנו יותר קל ככה לגייס את כולם, וזהו, תקבל על זה מתנות. וישא מתתיהו את קולו ויאמר, אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו, וישמעו לקולו להמיר את חוקות אבותיהם, כלומר כל העמים שהיוונים כבשו, גם אם כולם יוותרו על כל התרבות שלהם ועל כל האלילים שלהם לטובת התרבות היוונית, לא כן אני ומשפחתי, לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוקנו ולהפר בריתו איתנו. לכן את דתי המלך לא נעשה ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודעית לזבוח הזבח כאשר ציווה המלך. כלומר, מתייוון אחד, בתוך הקבוצה הזאת של אלה שליוו את הפקידים של המלך, אמר, טוב, הוא לא רוצה, אני אעשה את זה, אני יהודי גם כן, ואני אעשה את זה. הלך להקריב את הזבח ל... וירא מתתיהו, ויחם לבבו, ותבער קינתו על תורת אלוהיו, וירוץ בחמתו אל האיש, וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד המית, ויתוץ את הבמה. שבר שם את כל הזה, והרג גם את הנציג של המלך, וגם את היהודי המתייוון הזה. ויקנה לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלום. וירוץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר מי האיש שחרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו? יבוא אחריי. ויברחו ובניו אל ערי המדבר ויעזבו את כל אשר להם בתוך העיר. וכל האנשים אשר נגעה תורת השם בליבם הלכו אחריהם וינוסו המדברה. וישבו שם הם ונשיהם וטפם ומקניהם כי גבר הקצף מאוד מאוד. כלומר, מה שהוא עשה יצר מצב של תגובה מאוד חריפה מצידם של היוונים, איך הוא העיז, ולכן הם נאלצו ללכת למחתרת, וככה התחיל המרד.
וואו.
אז המרד התחיל ממתתיהו,
שהבין... למה אומרים שהאנשים עשו את זה?
היה חלק שם גם, היה המון פרטים שם. אז היה שם את הסיפור של יהודית גם כן, אבל עיקר העניין, היה, זה לא רק אנשים עשו את זה, אבל גם הם היו מעורבות. מה שקורה צריך להבין עוד פעם, הדבר הנורא שקרה זה שאנחנו מדברים פה עכשיו על סוף 180 השנה האלה. 180 שנה זה הרבה זמן. היוונים הצליחו ליצור מצב שרוב העם היהודי התנכר ליהדות ואימץ את תרבות יוון. מי שהניף את תרבות, מי שהניף את המרד, את נס המרד, היה מתתיהו. היה מתתיהו וקומץ אנשים. כמובן שאחר כך הצטרפו אליהם רבים, בעיקר אחרי שהם ראו שבאופן ניסי הקדוש ברוך הוא מצליח על ידם לזנב ביוונים וכל המלחמות שמתוארות של יהודה המכבי ומה שהיה אחר כך, אבל בהתחלה הם היו מאוד בודדים, הם היו אנשים ספורים כאשר רוב עם ישראל התייוון. רוב עם ישראל התייוון, וזה קרה בתקופה של אנטיוכוס. עכשיו, יש נקודה מאוד עמוקה שאני חושב שבכל זאת כדאי שנזכיר אותה. ישנה משנה במסכת אבות. המשנה הזאת היא משנה שכשלעצמה צריך ללמוד אותה, ויש לה רמות שונות של עומק, של הבנה. היא נכונה לכל אדם בכל תקופה. היא לא קשורה בעצם באופן עקרוני ליוון. בואו נלמד את המשנה במסכת אבות, ואחרי זה ננסה לראות מה ההשלכה שלה להבנת עומק מלחמה, מלחמת התרבות שהייתה בין תרבות יוון לחוכמת ישראל, לתורת ישראל. המשנה אומרת ככה, רבי אלעזר הכפר אומר, זה היה שמו, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז בואו נסביר קודם כל את המשנה הזאת בפשט שלה. זה דבר שהוא נכון לכל אדם בכל דור. המשנה הזאת מדברת על אדם שנמצא בעולם. הוא איש העולם. והוא מצליח, אדם מצליח בעולם. אז המשנה אומרת לו, תראה, אם אתה אדם מצליח וטוב לך בעולם, תיזהר. תיזהר לא להידבק במחלה. יש מחלה שאם תידבק בה, אז זה יוציא אותך מהעולם, זה יגרום לך להפסיד את כל עולמך. למחלה הזאת יש, זו אותה מחלה, אבל יש לה שלושה סוגים של וירוסים. זה לא מחלה פיזית, זה מחלה לא פיזית, מחלה נפשית. בואו נבין אותה. המחלה הזאת היא בעצם ביסודה דבר אחד. בואו נדמה את זה לדרקון שיש לו שלושה ראשים. הדרקון זה מין חיה רעה, מין נחש כזה. יש לו שלושה ראשים שיוצאים מאותו דרקון עצמו, ועכשיו בואו ננסה להבין את סוגי הווירוסים הרוחניים או העיוותים הנפשיים שחלילה כל אדם חשוף אליהם ויכול להיפגע מהם, והוא צריך להישמר שהוא לא ייפגע באחד מהם, כי אם הוא ייפגע באחד מהם זה יחריב לו את העולם שלו, הוא יצא מן העולם. מה הם שלושת הווירוסים? הם נקראים קנאה, תאווה וכבוד. שלמעשה אני רוצה, לפני שאני מסביר את השלושה, להסביר את הדרקון עצמו. הרי זה שלושה ראשים של אותו דרקון, אז בואו נסביר את עיקרו של הדרקון עצמו. הקלקול הראשון בעולם היה על ידי הנחש הקדמוני. הוא זה שבא ופיתה את הורי האנושות, את אדם וחווה, להתנהג בצורה לא נכונה, לעבור על ההנחיה שהקדוש ברוך הוא נתן להם שזה האמת, והוא עכשיו מנסה להסיט אותה מן האמת. מה, כדי להבין את שלושת הווירוסים אנחנו צריכים להבין את היסוד, כי הבסיס שלהם הוא אותו דבר, רק הם משתנים בניואנסים. מה בעצם ניסה הנחש הקדמוני לעשות? הנחש הקדמוני זה הדרקון הזה. מה הוא ניסה לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תראה, בראתי אותך צריך לאכול, הנה כל עצי הגן עומדים לרשותך, מכל עץ הגן אכול תאכל. עכשיו, יש בגן הזה עץ אחד שאני מזהיר אותך לא לאכול ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. למה? אני לא עכשיו הולך להסביר אותך את האדם הראשון, דיברנו על זה בארצות אחרות, זה לא הזמן עכשיו לבאר את זה, אני מדבר עכשיו על העיקרון. אומר לו, תראה, אתה צריך לאכול, כל עצי הגן עומדים לרשותך, הם מספיקים לך כדי כדי שתספק את הצורך שלך לאכול. יש לך מספיק, יש לך פה variety, יש פה מגוון גדול מאוד. יש עץ אחד, בעץ הזה, מהעץ הזה אל תאכל. ואז בא הנחש הזה, וזה מה שהוא עשה. זאת אומרת, זה בעצם היה התפיסה שלו, הקונספציה שלו, האופן שבו הוא ניגש. והוא לא גמר את תפקידו אז. הוא עדיין נמצא היום והוא עושה את זה בגדול ובהצלחה אצל כל צאצאיו של אדם הראשון. אז בואו ננסה להבין מה הוא רוצה לעשות. מה הוא בא להגיד לך? הוא בא להגיד לך, תשמע. הוא בא לשכנע אותך, זה התחיל אצל אדם הראשון וכאמור זה נכון עד היום. הוא בא להגיד לך, תשמע, אתה צריך מה שאתה לא צריך. למעשה, מבחינה מסוימת ככה עובדת הפרסומת. היום, בעולם המודרני. מה הפרסומת אומרת לך? היא מוציאה איזה מוצר חדש, אומרת, שמע, זה, אתה צריך את זה. עד היום הסתדרת בלי זה, אתה לא מבין, אתה בכלל היית בעולם אחר, העולם מתפתח, העולם מתקדם, היום אתה לא יכול בלי זה, אתה לא יכול. והוא משכנע אותך שאתה צריך את זה. והוא מצליח בצורה פנטסטית, כי אחרי פרסומת נכונה, כולם רצים לקנות את זה. ראית מה קרה עכשיו במחירות של הבלק פריידי? כולם רצים. והם משכנעים אותך כל הזמן שאתה צריך, וכל פעם הם ממציאים משהו חדש. הרי עד היום חייתי לא רע בלי זה. לא, אתה לא מבין. אתה צריך את זה. זה הפטנט. זה התחיל אצל הנחש הקדמוני. אומר לך, תשמע, נכון שאלוקים אמר, נכון שעומדים לרשותך כל עצי הגן, אבל אתה לא מבין, את זה אתה צריך. כי במילים אחרות, אתה צריך מה שאתה לא צריך. זה מה שהוא משכנע אותך. עכשיו, מה הבעיה בזה? לכאורה, טוב, אז אני לא צריך, אז שיהיה. אפילו שאני לא צריך, שיהיה. לא. פה צריך להבין את הערמומיות ואת הנוכלות של הנחש. בצורה כזאת, הוא קודם כל משתלט עליך. הוא משתלט עליך. הוא משכנע אותך שחייך אינם חיים בלי הדבר שאתה באמת לא צריך, והוא משכנע אותך שאתה צריך. ואחרי זה אתה משועבד לו, ואתה הופך להיות מכור. כי היום הוא יציע לך את זה. מחר כבר יש לך את זה, נכון? אז מה שיש לך כבר, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה תמיד לשכנע אותך שמה שאין לך זה מה שחסר לך. ואז הוא ימציא לך משהו נוסף מחר. וככה הוא בעצם, שימו לב איפה האסון האמיתי פה, הוא נותן לך את המשמעות של החיים שלך בלחפש את מה שאתה לא צריך. הוא משכנע אותך שזה התכלית של החיים שלך. ואז מה קורה? הוא מסיט אותך בעצם מהתפקיד האמיתי שלך. התפקיד האמיתי שלך זה להוציא את הפוטנציאל הרוחני שלך מן הכוח אל הפועל, אבל אין לך זמן לזה, כי אתה רץ אחרי זה ואחרי זה ואחרי זה. אין לך זמן, לא נשאר לך זמן. יש לך בית, בסדר, אבל כמובן, יש בית בלוקיישן אחר, יותר יוקרתי, כן, במיקום אחר, בית יותר גדול. עכשיו, נכון, כדי לקרוש את הבית ההוא, אתה צריך לקחת מורגז, אתה צריך לקחת משכנתה גדולה יותר. כדי לקחת משכנתה גדולה יותר, אתה צריך לעבוד שעות נוספות. ואז מה קורה? אתה מבלה 50, 60, 70 שנה מחייך, בלהיות עבד למשכנתה של דבר שאתה לא צריך, כי בבית הקודם חיית לא רע. רק מה, הוא אומר לך, אתה לא יכול בלי זה, אתה לא יכול בלי זה, אתה לא יכול בלי הרעית הזה, אתה לא יכול בלי הסלפון הזה, אתה לא יכול בלי... ואין לדבר סוף. אין לדבר סוף. ואז מה שקורה, שרוב האנשים בעולם חיים, כאשר המשמעות של החיים שלהם זה רדיפה אחרי דברים, כלומר, זה לא שאחרי שיהיה לי את זה, אז זהו. אלא, זה יש לו מנה רוצה 200, זה כמו אדם צמא ששותה מים מלוכים, הוא מספק את צמאונו לרגע ונהיה צמא שבעתיים, וזה לא נגמר עד המוות. וככה אנשים מבזבזים את כל החיים שלהם, את כל האנרגיות שלהם, את כל המשמעות שלהם, בלהשיג דברים שהם אקסטרה. הם פשוט הופכים להיות עבדים לאקסטרות. נכון. זה הסיפור של הנחש הקדמוני. זה מה שהוא עשה. זה היה השיטה שלו. עכשיו, באה המשנה במסכת אבות ואומרת ככה. תשמע, אם אתה לא תיזהר, אתה יכול להידבק באחד משלושת החיידקים האלה, שהם נובעים מאותו כוח עצמו, שהוא הדרקון הזה, שהוא הנחש הקדמוני, ולאבד את כל עולמך. איך הם נקראים? קנאה, תאווה וכבוד. בואו ננסה רגע עכשיו לנתח אותם ולהבין מה כל אחד מהם, ואני עדיין בלי, אני רוצה להגיע ליוון. אבל בינתיים אנחנו אמרנו, המשנה הזאת היא משנה נכונה שהיא קשורה לכל אדם בכל זמן, בכל תקופה בהיסטוריה. בואו נתחיל מהגדרה. מה זה קנאה ומה זה תאווה ומה זה כבוד? בואו נתחיל מקנאה. אני שמעתי פעם הגדרה ממש מדהימה לקנאה, מאוד אהבתי את זה, אני חושב שהיא כל כך מדויקת וכל כך יפה ש... אני חושב שחובה עליי לחלק אותה עם כל מי שירצה לשמוע. הגדרה של קנאה, תקשיבו טוב. מה זה קנאה? קנאה זה, יש לי מספיק, אבל למה שלך יהיה יותר? עכשיו בואו ננסה להבין את עומק העניין. יש לי מספיק, זאת אומרת כך, יש לי את כל מה שאני צריך. אבל אתה נמצא כאן, ויש לך יותר, ואני שואל את עצמי, אם יש לך, אז אני מרגיש שאני צריך שיהיה לי את מה שיש לך. זאת אומרת, אם לא היית פה, אז אני הייתי מרגיש מאושר, מרגיש שמח, יש לי את כל מה שאני צריך. מכיוון שאתה נמצא פה ויש לך משהו שאין לי, אז אני מרגיש שחסר לי. כאשר זה לא אמיתי, זה לא נכון, שהרי אם לא היית פה, הייתי מרגיש בסדר, לא היה חסר לי כלום. הבעיה הנוראית היא שהקנאי לא יודע את זה. הוא בטוח שזה באמת חסר לו. אם הוא היה יודע שבאמת לא חסר לו כלום וזה רק פיקציה, אז הוא לא היה מתרגז, הוא לא היה עושה שום דבר בשביל זה. אלא מה? שהוא משוכנע לחלוטין שזה באמת חסר לו. זה הטריק של הנחש. שהוא משכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך, כי באמת אתה לא צריך. וזה קנאה. קנאה זה, מה זה קנאה? תמיד זה לקנא במישהו. זאת אומרת, אם המישהו הזה לא היה, אז לא היה חסר לי כלום. אבל הוא ישנו, ויש לו משהו שאין לי, ולכן אני מרגיש חסר לי, ואני לא סתם מרגיש את זה, אני משוכנע בזה. ואז מה אני עושה? הרי קנאה זה דבר נורא. קנאה יכולה להתפתח לשנאה, למלחמה, קשה משעול קנאה, רכב עצמות קנאה, היא שורש כל הצרות, הרבה מאוד צרות באות מקנאה. לכן הוא אומר לך, תיזהר, אל תיפגע בנגיף הזה, בווירוס הזה. זה וירוס רוחני שהרבה אנשים נפגעים ממנו, והרבה אנשים נהרס עליהם עולמם. אם הם לא היו קנאים, היה להם חיים טובים. בגלל שהם קנאים, הם כל הזמן מרירים, והם כל הזמן מסיתים כנגד מישהו שהם מקנאים בו, והם רוצים ברעתו. צרות צרורות באות בגלל הקנאה. זה וירוס נאמבר 1, זה הראש האחד של הנחש. הדבר השני, הווירוס השני נקרא בשם תאווה. מה זה תאווה? אותו עיקרון. תאווה זה לקחת או לרצות יותר ממה שאתה באמת צריך. אתה לא מקנה עכשיו במישהו אחר, אבל אתה בשביל עצמך רוצה יותר ממה שאתה צריך. הדוגמה, יש כל מיני, אני אתן דוגמה של אוכל. תאווה קיימת במישורים שונים. בוא ניקח דוגמה של אוכל. אם יש איזשהו בופה, כן, באיזשהו אירוע, וכל אחד לוקח צלחת, נכון? בדרך כלל אנשים לוקחים יותר ממה שהם יאכלו באמת. כי העין יותר גדולה מהיכולת. זה התאווה. התאווה זה לקחת, והתאווה קשורה לעיניים. כמו שכתוב בחטא אדם הראשון. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. העיניים הן גדולות, יותר ממה שאתה באמת צריך. ואתה מרגיש שאתה ממש רוצה את זה. שוב, הוא משכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך. וכשאתה לוקח יותר מדי, אתה הורג, אתה יכול להרוג את עצמך. אנשים אוכלים אוכל שהם לא צריכים. והאוכל הזה הורג. הורג אותם. אנשים לא רק לוקחים אוכל. אנשים לוקחים דברים שהם ממש לא צריכים. כמו עישון, סיגריות, סמים. אתה לא צריך. אוכל אתה צריך. אוכל באופן בסיסי אתה צריך, אתה צריך רק לאכול אוכל בריא ולא אוכל טעים, ואנשים מעדיפים את הטעים על פני הבריא, וזה התאווה באוכל. אבל יש דברים שאנשים צורכים שהם לא צריכים. רק הם סתם רוצים להרגיש שזה פן. אבל זה פן הורג, זה הנאה הורגת. יש סמים שהורסים מערכות בגוף עד כדי מוות. זאת אומרת, אתה רואה את הכוח הזה של התאווה להרוג בן אדם בריא. אז אדם שנכנס, ודיברנו על תאוות האוכל, יש תאוות במישורים אחרים שיכולים להרוג אדם. להוציא אותו מן העולם. כבוד. כבוד זה חיידק נוסף. וגם הוא, אותו סיפור, לייחס לעצמך משהו שלא מגיע לך. כולם מכירים את המימרה שכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה זה? כי אם מגיע לך כבוד, ייתנו לך אותו. אם אתה מרגיש שלא נותנים לך אותו ואתה רודף אחריו, אז הרדיפה שלך אחריו היא הביזיון הגדול ביותר. כשמישהו דורש מאנשים, כבדו אותי, אהבו גודל. אם היית מכובד, הם מכבדים אותך מראש. אם לא מכבדים אותך, סימן שיש פה בעיה, אתה לא ראוי לכבוד הזה. ואם אתה רודף אחריו ודורש אותו, שוב, אתה רוצה משהו שלא מגיע לך. זה אותו חיידק, וזה אותו דרקון, וזה אותו נחש קדמון. בסדר? אז הנה למדנו משנה במסכת אבות. עכשיו בואו נלמד נקודת העומק שלה ונסיים בזה פחות או יותר את הדברים ששייכים קצת להבנה של מה קרה בתרבות יוון, במלחמה עם תרבות יוון. המהר"ל מפראג אומר כך, הוא מביא את המשנה הזאת והוא אומר כך, אנחנו היינו בגלות תחת יש ארבעה מלכויות או ארבע גלויות כפי שזה מוזכר בחז"ל. גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות אדום, גלות רומי. אומר המהר"ל ששלושת הגלויות הראשונות, בבל, פרס ויוון, הם כנגד הקנאה והתאווה והכבוד. גלות אדום, גלות רומי, זה כל השלושה ביחד. עכשיו בואו ננסה להבין אותם. אומר המהר"ל ככה, הקנאה והתאווה והכבוד הן מקבילות ליוון, פרס ורומא. וסליחה, יוון פרס ובבל. נתחיל מהכבוד, כי בבל היא הראשונה, בבל זה כנגד כבוד. למה בבל זה כנגד כבוד? כי נבוכדנצר מלך בבל כבש את כל העולם, והגיע גם לירושלים, וכבש את בית המקדש, והרס את בית האלוקים. והוא היה גאוותן גדול. הוא אמר את המשפט, אעלה על בומותי אב, אדמה לעליון. הוא הרגיש מה שנקרא בסלנג, בעננים. אעלה על בומותי אב, אב זה אבים, אבים זה עננים. אני אלוקים, אני מלך העולם. הוא היה בטוח שמהרגע שהוא שם את בבל על המפה, בבל לא טיפול יותר לעולם, היא תהיה ממלכה. איך זה, איך הנביא ישעיהו לועג לבבל, הוא אומר לה, את חשבת שאת גברת ממלכות. הממלכה הכי ממלכה שהייתה אי פעם, גברת ממלכות. ואת לעולם לא טיפלי. ואז הוא כבר מנבא עליה, אז ישעיהו, עוד לפני שנבוכדנצר, ישעיהו חי לפני נבוכדנצר. הוא מנבא על בבל והוא אומר, בבל בסופו של דבר טיפול. אבל בזמן שנבוכדנצר כבש את העולם, היה לו אגו מנופח, הוא בנה, כמו שמתואר בספר דניאל, פסל ענק מזהב בגובה של 60 ממה, זה 30 מטר. זהב, בדמות דיוקנו, והכריח את כולם להשתחוות לפסל הזה. הוא היה בטוח שהוא מלך העולם. ולכן, מה שבעצם האידיאולוגיה של בבל הייתה כבוד. הכבוד של המלך, של נבוכדנצר, הכבוד של הממלכה, בבל, זה היה מושג לכבוד. זאת אומרת, האידיאולוגיה, מה שהם בעצם שידרו לעולם, הבו גודל, הבו כבוד, אנחנו המכובדים.
מי הפיל אותם? את בבל?
בלשצר, נכדו של נבוכדנצר, נרצח, ואז פרס ומדי כבשו את כל הממלכה שלהם. בכל מקרה, בבל זה כבוד. הוא התיימר להידמות לבורא עולם, אדמה לעליון, אעלה על במותיה ורגיש בעננים.
למה?
זה בבל. הממלכה הבאה זה פרס, שהיא מקבילה לתאווה. כי אם אנחנו קוראים את מגילת אסתר, ואנחנו מנסים לנתח את האופי הפסיכולוגי של המלך אחשוורוש, מדובר בבן אדם חולני, בן אדם מעוות לחלוטין, בן אדם עם בעיות נפשיות. הרי תקראו את המגילה, תראו מה הוא עשה שם. הוא עשה משתה לכל שריו ועבדיו, משתה 180 יום. תנסו רגע לתרגם את זה לפרקטיקה. 180 יום זה חצי שנה. נכון? בשנה יש 365 יום. 180 שנה של פרטי. 180 יום פרטי. והוא מזמן את כל ראשי החשדרפנים והפחות וכולם, מכל הנציגות של הממלכת פרס ומדי, לבוא למסיבה הזאת. עכשיו מה עושים במסיבה? אוכלים. והשתייה כדת אין אונס, והוא מראה את עושר כבוד מלכותו ותפארת יקר גדולתו והכל. ואחרי זה יש גם כמובן פרפורמנס, וכלומר יש מופעים, יש גם אירועי תרבות, כמה אפשר לאכול, נכון? אז מה עם אירועי התרבות?
לאשתו.
מלכת היופי, נכון? שם הייתה תחרות מלכת היופי. עד כדי כך שהוא אמר, אשתי זה האישה הכי יפה בעולם, והוא ציווה עליה לבוא רק בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה, והיא סרבה לבוא, אבל אתה רואה את אופן חייו המושחת של פרטיז, של לשתות, לזלול, לשתות ולאכול ולשתות ולעשות פאן. תאווה. תאווה זה פרס. זאת הייתה הפילוסופיה. היית שואל אדם ברחוב, תגיד, מה התכלית של החיים? בימי פרס ומדי, have fun as much as you can, go to parties. פארטי כל היום. כל יום, כל היום, כל יום, כל החיים. ופרס נפלה. ואז אומר המהר"ל, ושימו לב, כדאי פה להיות מרוכזים, זה הנקודה המרכזית. כשנפלה פרס, באה במקומה יוון. מה יוון הביאה? אחרי שבבל הביאה את הכבוד הפיקטיבי של המלך והממלכה, כאילו שזה העיקר, ואחרי שבאו הפרסים ואמרו, לא, התאווה זה העיקר, עם מה באו היוונים? אז אומר המהר"ל שיוון זה קנאה. ומה זה קנאה? שימו לב, זו נקודה של מהות. מה הביאה יוון? יוון הביאה לא תאווה ולא כבוד. היא הביאה בתור אידיאולוגיה חוכמה. החוכמה של הפילוסופים היוונים? התרבות היוונית. תרבות הגוף, החוכמה. ואומר המהר"ל, זה מה שנקרא קנאה. למה קנאה? למה יוון זה קנאה? זאת אומרת, זה שהם הביאו חוכמה, למה זה קנאה? הוא מדבר כמובן על החיכוך שהיה בינינו כיהודים לבין בבל, לבין פרס, לבין יוון. והוא אומר ככה. בזמן שהבבלים שלטו עלינו, הם לא רק שלטו עלינו פיזית, הם שלטו עלינו רעיונית. כן. וכאמור, מה הייתה האידיאולוגיה שלהם? The glory of the kingdom. הזוהר והיוקרה והכבוד של הממלכה ושל המלך. זו הייתה הפילוסופיה השלטת. כאילו, אם היית שואל יהודי ברחוב, היית שואל כל בן אדם שהיה תחת שלטון של הבבלים, מאיזשהו עם בעולם, מה הדבר החשוב בעולם? הכבוד של המלך. זה היה הערך, זאת הייתה הפילוסופיה, זה בעצם היה הרעיון. אחרי שבבל קרסה, הסתבר שזה לא נכון. כי הרי זה נפל. אז מה בא במקום? אמרו, עזוב עכשיו את המלך ואת הממלכה. Have fun, תאווה. זהו, זה הייעוד, זה התכלית של החיים, תאווה. ואז קרסה ממלכת פרס ומדי, והסתבר שגם זה לא התכלית. ואז באו היוונים עם משהו הרבה יותר מסוכן. לא כבוד מדומה ולא תאווה בהמית. הם באו עם משהו קצת יותר בעל ערך. משהו שבאמת מייחד את האדם. שכל. בוא נגיד לך מה יכול. להיות אדם משכיל. להיות אדם תרבותי, אדם משכיל. ולכן כאן הם הצליחו איתנו וגרמו לנו נזק הרבה יותר נורא מאשר כל האחרים. כמו שאמרתי, בגלות בבל לא מצאנו שיהודים התפתו לזה ונהיו מתבבללים. ובגלות פרס לא מצאנו שיהודים אימצו את האידיאולוגיה של התאווה ונהיו מתפרססים. אבל בגלות יוון כן. יהודים קנו את זה. למה? כי היהודי, עם ישראל הוא עם הספר. יש ליהודי את הראש היהודי. היהודי אוהב שכל, אוהב חוכמה. אז אם אתה מציע לו תאווה, הוא אומר, כמאן. אם אתה מציע לו איזה כבוד מדומה, אבל אם אתה מציע לו שכל, וואו! הוא מחבק את זה בשתי ידיים.
אבל עיראק ופרס זה ארצות ערב. הם גם כן בקטע של תורה. יוונים לא בקטע הזה.
לא מדבר על תורה, אני מדבר על חוכמת יוון, על הפילוסופיה. ולכן הם הצליחו כל כך להשפיע על הנוער. הם הוציאו אותם מהחיידרים ומתלמודי התורה, ובנו להם גימנסיות, ונתנו להם שיעורי העשרה בתרבות הכללית, בהיסטוריה הכללית וכן הלאה. ויהודים הצליחו, נכון? הציעו להם ספורט ואולימפיאדה ותרבות הגוף. יהודים, הנוער כמובן, נהר אחר זה כי לנוער היהודי יש נטייה לאינטלקטואליזם. ופה הייתה הקנאה. מה זה קנאה? אומר המהר"ל דבר מעניין. אין אדם מתקנא, אין אומן מתקנא אלא בבני אומנותו. כלומר, כדי לקנא במישהו, אני צריך שהמשהו שיש אצלו מדבר אליי. כי אם לא, אני לא מקנא בזה. תמיד אני נותן את הדוגמה, תראו לעצמכם שבאיזה שופינג סנטר, יש חנויות של כל מיני דברים במרכז המסחרי הזה. ויום אחד מתפנה אחת מן החנויות, פשוט בעל הבית נקלע לקשיים, מכר את הביזנס. אז כתוב שם, for sale, זה למכירה. זה עומד ככה, גם מגיעים כל מיני אנשים, כל מיני סוחרים, כל מיני בעלי עסקים, מסתכלים, שוקלים, בסוף מישהו החליט לקנות את המקום, ולפתוח במקום נגריה. מוכר רהיטים. יפה, בעצם האמת, לא היה שם באזור, בשופינג סנטר הזה, לא הייתה נגריה, לא הייתה חנות ריטים. אז ליד הנגריה, בסמיכות, יש סנדלריה. סנדלר שמוכר נעליים ומתקן נעליים. ביום הראשון שפתח הנגר לידו את החנות, הוא בא אליו עם קפה ועוגה, אומר לו, וולקאם, טוב שבאת, אני ממש שמח שפתחת כאן, למה? אני אגיד לך למה. זה טוב לכולם, זה טוב לביזנס. אליי באים אנשים שרוצים לתקן נעלי. אבל עכשיו שאתה פה, יבואו אנשים, יראו, נכון, אנחנו רוצים לקנות ספה, רוצים לקנות כיסא, רוצים לקנות ארון. ייכנסו אליך, בדרך יעברו גם אליי ויקנו גם נעליים, לכן אתה משפר לי את הביזנס. אני ממש שמח שהגעת. נכון שהוא נחמד? הסנדלר? יפה. בעל חנות הנעליים, מאוד שמח שבעל חנות רהיטים פתח לידו. תראו לעצמכם אבל שאחרי כמה שבועות, החנות שמצד שמאל של הסנדלר,
סנדלריה,
היא נמכרת out of business, כן? for sale. עוד פעם מתעניינים כל מיני אנשים, כל מיני סוחרים, כל מיני בעלי עסקים, ובסוף בא מישהו וקונה את זה, ופותח במקום חנות נעליים. מה אתם חושבים יהיה תגובתו של הסנדלר שהיה כל כך נחמד כלפי הנגר? הוא יבוא אליו עם כוס קפה ועוגה ויגיד לו, welcome, טוב שבאת? ויגיד לו, הוא כמובן ישנא אותו ויגיד, בואי נה, אתה תיקח לי עכשיו לפחות 50% מהקליינטים, נכון? זה העיקרון, זה המשל של אין אומן מתקנה אלא בבני אומנותו. והנמשל. כשבאו הבבלים והציעו איזה כבוד מדומה ליהודים, היהודים אמרו להם, באמת, אתם רוצים לספר לי שהכבוד זה של המלך? תשאלו יהודים, יצטט לכם תהילים, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד, אז אתה מספר לי שהכבוד זה של בבל ושל המלך? זה לא יכול למכור לי לוקשים. אבל הם היו תחת שלטונם של הבבלים במחתרת כי לא יכלו לדבר, כי מי שהיה מדבר אחרת היו הורגים אותו. אבל הם ידעו בליבם שזה שטות ואין מה לדבר על זה. בסוף קרסה ממלכת בבל. במקומה מה באו? הפרסים. מה הפרסים אמרו? אתה יודע מה תכלית החיים? שתית, פרטיז, מסיבות, שתייה. פתחו מזללות. אז מה, זה התכלית, יהודי ככה, זה המשמעות של החיים? רק מהדבר יכול להגיד יותר מדי, ככה אומרים, בסדר, אני יודע בליבי שזה כמובן לא רציני. לאכול זה נחמד, אנחנו אוכלים טוב, לא רע, בשבתות, בימים טובים, אבל להפוך את זה לתכלית, כזלילה, זה משהו בהמי לגמרי. קרסה ממלכת פרס. מה בא במקום? מה שבא במקום זה היוונים. והיוונים באו עם חוכמה. הם הביאו את החוכמה היוונית, את הפילוסופיה, את התרבות העולמית. עכשיו, כשבאים ומציעים את זה ליהודים שיש להם נטייה למחשבה ולשכל, הרי עוד לפני שכל היוונים האלה למדו קרוא וכתוב, כל ילד יהודי, 1,000 שנה לפני זה, ידע קרוא וכתוב, ולימדתם אותם במכן לדבר בעם, מעמד הר סיני, כל כמה יוונים ידעו קרוא וכתוב בתקופתם של אריסטו ואפלטון וסוקרטס? חוץ מאריסטו, אפלטון, סוקרטס וחוג האריסטוקרטיה ותלמידיהם, רוב היוונים ביוון לא ידעו קרוא וכתוב, הם היו בורים ועמי הארץ. עכשיו, באים פה עכשיו עם החוכמה הזאת ומציעים אותה לילדים יהודים. ילדים יהודים אומרים, נה, you talking? יש על מה לדבר, חוכמה. עכשיו, הם לא ידעו היהודים להבדיל בין חוכמת האדם לבין חוכמת האלוקים. הנוער, המבוגרים כמובן ידעו. אבל הם אמרו, בוא נעזוב את המבוגרים, בוא ניקח את הילדים, ניתן להם את מה שהם צריכים, ניתן להם פאן, ניתן להם...
כדורגל.
בדיוק, ניתן להם, נעשה להם את העניין מעניין. והיה להם גם כסף, אז הם כמובן נתנו הרבה יותר תקציבים למי שהלך לבתי ספר שלהם, מאשר למי שהמשיך ללמוד בבתי ספר של היהודים. זה המון מושך, וגם מבחינה אינטלקטואלית זה משך, וזאת הייתה הקנאה. לכן יוון זה קנאה. הם הצליחו כמעט לנתק את היהודים מחוכמת ישראל, ולהמיר את תורת ישראל בתרבות יוון. זה הצליח אצל רוב היהודים, רוב היהודים התייוונו. ואז בא מתתיהו והרים את נס המרד, כי הוא הבין מה קורה. הוא הבין שאם התהליך הזה יימשך, לא יהיה יותר יהדות, היהודים יתייוונו. תבינו, היוונים מעולם לא רצו להרוג אותנו. הם לא רצו להרוג את היהודים. הם רצו להרוג את היהדות, שזה דבר מבחינה מסוימת יותר נורא. כי אם אתה הורג יהודים, הרי הרבה משונאי ישראל הרגו יהודים לאורך הדורות. אבל יהודים מתו על קידוש השם, כששמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד בפיהם. והם לא ויתרו עד הרגע האחרון, והם בעצם אמרו לגוי, אני יותר חזק ממך. אתה יכול להרוג אותי פיזית, אתה לא יכול להרוג אותי רעיונית. אתה לא יכול להרוג אותי. אתה לא יכול להרוג את התורה. והם מתו עם שמה ישראל על השפתיים. אבל כשהיהודים מתייוון, אז הוא לא יודע אפילו להגיד שמה ישראל. הוא יודע לצטט לך את שייקספיר. הוא יודע לצטט לך את אוקלידס, את סוקרטס, את אפלטון, את אריסטו. הוא לא יודע שום דבר מיהדות. שם מתתיהו הרגיש, הנה הבעיה, אם זה ימשיך, אם אנחנו לא נציל עכשיו, אין יותר יהדות. עם ישראל יימחק. עם ישראל יהיה יווני. ולכן הוא יצא למלחמה הזאת. והמלחמה צריך להבין, מלחמת מרד החשמונאים. מלחמת החשמונאים הייתה מלחמה דתית על יסודות היהדות ועל אמונת ישראל מול היוונים והמתייוונים. מתתיהו הרג קודם כל את המתייוון. שרצה להקריב את הקורבן. ואחרי זה גם את היווני שהיה לידו. המלחמה הייתה מלחמת היהדות כנגד היוונות והיווניות וההתייוונות, ובמלחמה הזאת ניצחנו. אנחנו ניצחנו. היהדות ניצחה. חג החנוכה הוא החג שמממש את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל לעולם לא יכלה ותורת ישראל לעולם לא תשכח. אומר הרמב"ן שהחשמונאים היו חסידי עליון שבלעדיהם הייתה תורת השם נשכחת חס וחלילה. הם הצילו את היהדות. אני אסיים רק במשפט הבא. כשנדליק את החנוכיה אנחנו נברך, והברכה השנייה שאנחנו אומרים היא שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כי בזמן הזה אנחנו נמצאים באותו מצב בדיוק. אגב, דיברנו על שלושת דיברנו על שלושת על קנאת אהבה וכבוד שמקבילים לבבל, פרס ויוון. אומר המהר"ל, כמו שהזכרתי קודם לכן, שהגלות הרביעית, גלות רומא, זה השילוב של כל השלושה ביחד. וגם אם פיתחנו נוגדן לכל אחד מהם בפני עצמו, זה עדיין לא אומר שאנחנו מפתחים את אותו נוגדן כלפי כולם ביחד. זה שלושה וירוסים שתוקפים בבת אחת. והיום ככה בדיוק נראה העולם. מה מריץ את העולם? קנאה, תאווה וכבוד. ואיפה היהודים נמצאים בקטע הזה? רע מאוד. רע מאוד. רוב היהודים בעולם הם מיוונים. הם חושבים יוונית. אני מדבר על התרבות היוונית. הם חושבים השאיפות שלהם. כמה יהודים, כאמור היום, קחו יהודים היום ברחבי העולם, בארצות הברית או בארץ. כמה יהודים יודעים מה זה יהדות? הם יצטטו לכם עוד פעם את שייקספיר, זה מה שמלמדים שם בבתי הספר, ילמדו תרבות עולמית.
וכל הבתי ספר.
אין להם מושג מתהילים, אין להם מושג משמע ישראל. לא יודעים להגיד שמע ישראל, לא יודעים מה זה סידור, לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה... א' ב', רוב היהודים בעולם, גם בארץ, רוב היהודים לא יודעים. ילדים יהודים גדלים בלי יהדות, הם גדלים עם יווניות. ולכן השאיפה היא שמה שקרה בימים ההם יקרה גם בזמן הזה, וזה יקרה. אף אחד לא ינצח אותנו, אף אחד. ניסו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו פיזית ורוחנית ותרבותית. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ואנחנו עמדנו, עומדים בגאון היום מול כל התרבויות והעמים והמעצמות שהיום שייכות להיסטוריה, עבר זמנם ועם ישראל חי. עם ישראל, אני מתכוון ליהודים שיודעים מה היהדות ולומדים אותה וגאים בה. הם מעטים. אבל מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. והחושך הוא חושך רוחני נורא. והתפקיד שלנו, של כל יהודי שכן מחובר, לעמוד בעיניים, לראות את הדברים בעיניים של מתתיהו, לראות שאנחנו חלילה הולכים להיעלם. ואם לא נקום ונעשה מעשה, אנחנו צריכים לעשות מרד. מרד בתרבות העולמית, חזרה לשורשי היהדות, לימוד יהדות, איך שאנחנו יכולים. להפיץ יהדות, להביא אנשים לשיעורים ולחוגים ולשמוע תורה, ולחבר אותם לאתרים נכונים באינטרנט שבהם הם יכולים לשמוע הרצאות ושיעורים, ולהתחבר חזרה. כי בנפשנו הדבר, אנחנו המכבים של הדור הזה. מכבים זה מי להשם אליי, מי כמוך באלים השם. זה גאווה במורשת ישראל, והבנה שהיא נמצאת בסכנת הכחדה חלילה. כמובן, יש לנו הבטחה מאלוקים שזה לעולם לא יקרה, הם לא יצליחו. אבל אנחנו צריכים לעשות השתדלות. גם מתתיהו עשה השתדלות. הוא לא אמר, השם יעזור. הוא יצא למלחמה. ואנחנו צריכים לצאת למלחמה הסברתית. ללמד תורת ישראל אותנטית, בלי כל הרפורמות והשינויים שיעבדו אותה לחלוטין ויעשו אותה הלניסטית ויוונית לגמרי. צריך ללמד את תורת ישראל כמו שהיא נלמדה לאורך כל הדורות, לפי המסורת של לימוד התורה, להעביר את הילדים לבתי ספר נכונים, למרוד בהתייוונות. זה רלוונטי גם להיום. זה הדברים, אלה הדברים שחשבתי שצריך להגיד וללמוד לפני שמדליקים את החנוכיה, את נרות חנוכה, כי זה הדבר. חנוכה זה חג מדהים. זה חג שעניינו הישרדות היהדות נגד כל הסיכויים. אז במהרה בימינו שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים בימים האלה כמו אז, כמו בימים ההם, גם בזמן הזה. חנוכה שמח.
תודה רבה.